נקלענו פה למצב מאוד ייחודי שלא זוכרים כמו רשת הערבית.
שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 59. סביר להניח שרובנו לא חגגנו השנה את חג האנושות, אבל טוב נעשה אם נתחיל להכיר תאריך זה. כ"ו זין במר חשוון, תאריך שהרב מקדם כחג חדש בלוח העברי. קצת על איפה עומד החג החדש ומה מטרותיו בשיחה הבאה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
לא מזמן חגגנו כולנו את חג האנושות.
כולנו הלוואי. חג האנושות הוא בעצם תאריך חגיגי חדש בלוח העברי, והוא יום כ"ז במר חשוון.
כ"ז במר חשוון
הוא היום שבו נוח יצא מן התיבה וקיבל את שבע מצוות מנוח לדעת רבי אליעזר, צריך לציין. ואני הצעתי את היום הזה כחג עבור בני נוח בעולם כולו, איזה יום שבו הם יכולים להזדהות עם התוכן המיוחד של שבע מצוות בני נוח. ברוך השם, זה עם זה כבר כמה שנים. עשינו בעצם לפני מעט ימים את הכנס הרביעי של כ"ז במר חשוון, שיש לו איזשהו הד לא רק בארץ אלא בעולם כולו, וודאי שהדבר הזה מקדם את הזהות של בני נוח. זכינו גם לקבל את מכתב הברכה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרצה להגיע אל הכנס אבל היה צריך לנסוע לארצות הברית, ושלח לנו מכתב תמיכה נלהב, צריך לומר. גם קיבלנו את ברכתו המצולמת של הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, והופיעו גם אנשים חשובים על הבמה המרכזית, הרב יואל שוורץ, סגן ראש העיר ירושלים מר דב קלמנוביץ', הרב דוד מנחם.
יש כבר רבנים מחול או רבי בני נוח? כאילו מה זה רב?
יש לבני נוח מנהיגים משלהם בקבוצות שלהם, הם מקבלים הכשרה מאיתנו, מתייעצים איתנו, מקבלים את ההוראות ההלכתיות שלנו, אבל בסופו של דבר הם לוקחים את האחריות על הנעשה, ואנחנו מקווים שהתופעה הזאת תלך ותגדל.
מה היקף התופעה היום?
היקף התופעה קשה מאוד למדוד אותו. אם אנחנו נדבר במספרים, אני מעריך שמספר האנשים המגדירים את עצמם כבני נוח בעולם, המגדירים את עצמם באופן מודע וברור לחלוטין של קבלת שבע מצוות ואי שייכות לשום דת אחרת, מדובר בערך ב-30,000 איש. אבל אם אנחנו מדברים על היקפים של התעניינות, של שייכות וכדומה, מדברים על היקפים הרבה יותר גדולים.
אתה חייב להיות לא שייך לשום דת אחרת להיות בן נוח? כאילו
מצד דבר? האמת כן. זה כלומר למעשה אי אפשר לקבל את עולה של סמכות אחרת מתורת משה, ויחד עם זה להיקרא בן נוח לכל דבר. אבל בהחלט ניתן לדבר על מעמדים אמצעיים, כמו שיש לך בן נוח זהב, אז יש לך מכסף, ערד, אלומיניום, פלסטיק.
כלומר,
למשל, יש נוצרים שרוצים שנכיר בהם כבני נוח. אני אמרתי להם שאי אפשר, הם עובדים עבודה זרה, כן? אבל הם יודעים את הפוסקים שאומרים שעבודה זרה בשיתוף לא נאסרה לבן נוח וכדומה. הם מודעים לטקסטים שלנו ומפרשים אותם כראות עיניהם. אני סבור שהלכה למעשה אי אפשר לקדם כיוון כזה, משום שבני נוח השלמים, האמיתיים, אפשר לומר, אינם מעוניינים שנכיר באחרים כבני נוח. זאת אומרת, הם מאוד נעלבים כשאומרים להם שאפשר שנוצרי ייחשב כבן נוח. אפשר לקרב נוצרים, אפשר בהחלט לקיים אפילו דיאלוג בין דתי, אין לי התנגדות לזה. אנחנו מדברים פה על משהו אחר, על ההארדקור, על הלב של התופעה, שהיא כוללת את הטובים שבבני אדם שחפצים בתורת משה.
איפה זה מתרכז בעיקר?
זה מתרכז בעיקר באנשים בעלי רקע נוצרי לשעבר, שזה בחלקים גדולים מאוד של העולם, גם בארצות הברית ובקנדה, גם בדרום אמריקה בהיקפים די חשובים, ובאירופה לחלקיה השונים, מזרחיים ומערביים, קצת במזרח גם, ואנחנו גם מדברים לאחרונה על קהילה חשובה של 50 משפחות בהודו, ועל עוד קהילה נוספת בהודו ששמענו שלאחרונה קמה.
שמה הרקע
וגם שלה? בפיליפין, בדרך כלל, אני אומר, בדרך כלל הרקע הוא נוצרי לשעבר.
גם בהודו.
גם בהודו. יש גם התעניינות מעניינת מאוד בקרב העולם האסלאמי. אלא שהיא מחתרתית יותר, בגלל שיש בהחלט סכנה פיזית עבור מי שמצטרף מתוך העולם האסלאמי אלינו. לכן הדברים נעשים הרבה יותר בחשאיות, ויש גם אנשים שבאים ברקעים תרבותיים אחרים לגמרי. למשל, לאחרונה באתי במגע עם מישהו מווייטנאם, שאני סבור שלא היה לו קשר לנצרות, שהצטרף אלינו וכדומה.
תוך עניין, בעולם האסלאם, הנצרות ברור שזה עבודה זרה, אבל האסלאם הוא לא מוגדר
כעבודה. האסלאם איננו עבודה זרה, יש לו בעיות אחרות. הוא איננו מכיר בסמכות של תורת משה. כלומר, מה שחסר לאסלאם זה להכיר בעצמו כפי שהוא, האמת, דת בת של היהדות. ברגע שהדבר הזה יוכר, יהיה אפשר גם שנוכל לתת הדרכות ועצות טובות לחכמי האסלאם, על מנת לשחרר אותם מקליפותיהם שדבקו בדת הזאת, שהייתה יכולה להיות סיפור של הצלחה אלמלא הברבריות שדבקה בה.
אז אדם באופן עקרוני יכול להיות להאמין במוחמד, אבל...
כן, אין לנו שום הנחיה בהלכות בני נוח שאדם לא יאמין שמוחמד היה נביא. מה שאנחנו לא יכולים לקבל זה שהוא בא לבטל את תורת משה. כל הזמן שמפרשים את דבריו ככוונה לבטל את תורת משה, אנחנו לא נוכל לקבל את האסלאם כבן נוח. אם כי, היו פרשנויות במהלך ההיסטוריה שפרשו את האסלאם כזרם שאינו סותר את תורת משה. זאת לא האורתודוקסיה האסלאמית, אבל קיים כיוון כזה גם כן. אפשר להודד אותו.
זה שיש היום מדיה חברתית וכל אחד, זה מצא שזה עוזר לבני נוח, אנשים מגיעים.
בוודאי, אנשים מכל העולם כולו נפגשים איתנו באופן בלתי אמצעי. היום הגבולות פתוחים לחלוטין, חוץ מאשר מקומות שיש חסימה לאינטרנט, אבל הייתי אומר שבכל העולם כולו אנשים שומעים עלינו, וגם אנחנו מתעניינים בכל העולם.
ויש אירועים כאלה שקורים גם במקומות אחרים, או שירושלים בינתיים זה...
לא, זה בהחלט נחוג בעולם כולו. למשל בפיליפינים חגגו את חג האנושות עם בשר על האש וחגיגה גדולה, נשים וילדים וזקנים, כולם באו כאחד, גם בהודו, גם בהולנד, גם בצרפת, גם באום, בעצם גם בדלס שבטקסס הייתה חגיגה גדולה של הדבר הזה על ידי הרב חיים ריצ'מן וכדומה, זאת אומרת, גם באוקראינה. המקומות האלה בהחלט מתעוררים. עכשיו, מדובר במספרים קטנים בכל מקום, אבל עצם קיומן של המוקדים האלה זה מורה על תופעה שיש לה פוטנציאל גדול מאוד לגדול, במיוחד אם היא תקבל את העידוד של הרשויות של עם ישראל, הן המדיניות והן הרבניות.
מה האינטרס שלהם להיות בני נוח?
האינטרס שלהם להיות בני נוח, הם רוצים דבקות באלוהים, והם מרגישים שהדוגמות הדתיות שבהם הם דבקו עד עכשיו יחזבו אותם, ושעם ישראל מהווה כמין ברכה לאנושות באמת, וכמקור של מוסריות ודבקות באלוהים.
אתה יכול להסביר את הנושא הזה של הדוגמות שהם דבקו בהם על עכשיו?
למשל, האמונה בשילוש, בהחלט הקשיים הלוגיים של האמונה הזאת ברורים, ותמיד היוו בעיה בעולם הנוצרי, שלא לדבר על גם האכזבה מן הממסד הנוצרי, שלא סיפק את הסחורה של דבקות באלוהים, ומודעים להידרדרות של העולם המערבי, וחוסר יכולתו לעמוד מול אלטרנטיבות, כגון האסלאם ועוד, ועם ישראל מהווה בעצם איזה מין עוגן, עוגן רוחני שאפשר להתחבר אליו. כן, זאת אומרת, עצם זה שהעולם כולו, במיוחד התקשורת, היא עוין אותנו, הדבר הזה מעורר את הטובים שבבני אדם בעולם לשאול את עצמם מה מסתתר מאחורי זה. כי כשאנחנו רואים אגרסיביות כל כך חסרת היגיון כלפינו, אז יש אנשים שמנסים לבדוק מה יש באמת כאן מאחורי זה, ואז מגלים את עם ישראל.
בסדר, להבין את היחס בין בן נוח לעם ישראל, כי האנשים האלה רואים בעם ישראל
את מקור ההוראה האלוהית בעולם,
ואין להם בעל להיות מין דרגה שנייה.
תראה, אמר לי פעם המנהיג של בני נוח ספניה סרירי בהולנד, אמר ספניה סברין, אמר לי שכששואלים אותו מדוע הוא מסכים להיות סוג ב', הוא אומר מי שלא רוצה שיתגייר. כלומר, יש דבר שעבורנו היהודים מאוד קשה לתפוס. איך יכול להיות שאדם מודע לזה שמוקד הקודש או מוקד האור נמצא באיזשהו מקום והוא לא מצטרף אליו? אני לא מנסה לתרץ את הכשל הלוגי או את הקושי הלוגי שיש בעמדה כזאת, אני רק מתוודע לזה שזאת המציאות, שיש אנשים שחפצים להיות מהעומדים מול הקדושה מבחוץ. זאת עובדה, זאת היא עמדה אפשרית, כמו שלמשל, אף על פי שאינני כהן, אינני מתאבה להיות כהן.
בתוך הנחה שאתה לא יכול להיות כהן.
יכול להיות, אבל תראה, סך הכל קורח לא ישלים עם הדבר הזה, ואני כן משלים עם הדבר הזה. אני מבין שיש גם אילוי כללי, עתידים ישראל להיות במדרגת כהנים, והכהנים מדרגת כהן גדול, ואז גם אומות העולם יוכלו לעלות למדרגת ישראל. או כמו שאמר לי חסיד חב"ד, עתידים המתנגדים להיות במדרגת חסידים, והגויים להיות במדרגת מתנגדים.
אתה יכול לתת לנו קצת סקירה על מה קורה בית עם חב"ד בקטע הזה? כי יש...
גם חב"ד עסוקים הרבה בהפצת שבע מצוות בני נוח בקרב בני אומות העולם. יש אולי שתי נקודות שבהם הפעילות שלנו נבדלת מהפעילות שלהם. א', העמדה שלנו היא ציונית, זאת אומרת, אנחנו רואים את התהליך של התקרבות האומות כחלק מתהליך הגאולה. עבור חב"ד, הציונות איננה הגאולה, אלא להפך, ולכן המאמצים שלהם להפיץ שבע מצוות בני נוח דומים למאמצים להפיץ מצוות בקרב היהודים, במובן של הקדושה הפרטית. דבר נוסף, מבחינה הלכתית, העמדה המרכזית אצל רוב חסידי חב"ד זה ששבע מצוות בני נוח זה מקסימום ואסור להוסיף על כך, בעוד שבעמדה ההלכתית שאנחנו מקדמים, אנחנו מבינים ששבע מצוות הן מינימום ושאפשר להוסיף.
טוב.
שנזכה.
לראות את חג האנושות גודל ו...
הולך.
הולך.
אמן כן יהי רצון.